אני רוצה, יעל, להגיד לך ערב טוב, להגיד לך תודה ענקית, להגיד לך שאנחנו מחכים לפסיכולוגית של המדינה שתיישב לנו קצת את הלב ואת האהבה, ואנחנו נתחיל כשהזום עדיין מתמלא בשיר החדש של נרקיס, שיצא אתמול, שיר לכל הנשים שמחכות, ואני חושבת שאין עכשיו אישה שלא מחכה, אין. מחכה שיחזור מהצבא, מחכה שיחזרו מהשבי, מחכה שתיגמר המלחמה, מחכה לחזור הביתה מהמלון שהיא מפונה בו, מחכים לאהבה, לבשורות טובות, נרקיס, מחכה.
טוב לכל המחכות לאור ירח, חלומות טובים ולא לדאוג, זה יבוא. היין משקר לי, עושה לי לכבוד. ושוב לא היית בדלת, ושוב התארגנתי שעות, היית שעות
נדבר על החסד הזה ושמו אהבה. אנחנו בפרשת חיי שרה, הפרשה שבה שרה מתה בעצם, ומיד בפרשה הזו אחרי מותה, אחרי שהיא שומעת שהבן שלה נעקד והיא לא עומדת בזה, שרה אמנו היא אישה שמתה מאזעקה, כמו הילדה המתוקה הזו בת התשע שנפטרה מאזעקה בשבוע שעבר, היא רק שומעת שהבן שלה נעקד, רגע אמא, בסוף הוא ניצל, אבל השמועה הרעה כבר הרגה אותה. ומיד אחר כך קם אברהם ומחפש אישה לבנו ליצחק. למה? בואו נראה את הניסוח של חז"ל. אמר אברהם, אילו היה בני שחוט, כבר היה מהלך בלא אישה ובלא בנים, היה לי להשיאו אישה. מיד בשרו הקדוש ברוך הוא, שנולדה רבקה, בת זוגו. למה זה קורה לנו? למה אנחנו מדברות עכשיו על אהבה, על זוגיות, על המשפחה? מה, זה לא אנוכי בזמנים כאלה? האם זה רק בגלל שאיזשהו רפלקס הישרדותי גורם לנו לרצות פתאום אהבה? זה לא רק זה, זה גם זה. אבל מול גילויי רוע אנושי כל כך מסיבי ונורא, אנחנו מחכים להתפרצות של טוב אנושי בעולם. אנחנו מחכים לחסד. כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים לאהבה, וכשאברהם שולח את השדכן אליעזר למצוא אישה לבנו, ליצחק, הוא אומר לה, אומר לו, עשה חסד, תעשה איתי חסד, בבקשה. בואו נקרא את המילים של ההוגה הגדול, הרב סולובייצ'יק, שכותב, מציאת זוגיות היא גילוי ניסי של חסד. האדם היחיד אשר עייף מלשאת לבדו בעול הקיומי, מאס באנוכיותו המבודדת והמוגפת, מוצא פתאום אדם אחר שאימו הוא מבקש לחלוק את עצם קיומו המתפרץ בעוצמה של הר געש, פעיל, בצורה לא מובנת. כל אחד מבני הזוג יוצא ממקום החבואו כדי לפגוש את האחר. איך זה קשור לעכשיו, לכל האבלים על הבחורים היפהפיים האלה, לכל משפחות החטופים? האם זה לא אנוכי מצידנו לחשוב עכשיו על אהבה? בואו נקרא את המדרש המדהים לפרשת חיי שרה, פרשת השידוך הראשון עלי אדמות, אליעזר השדכן, רבקה הקלה, יצחק החתן. וכך כותב המדרש לפרשה, מים קרים על נפש עייפה, שמועה טובה מארץ מרחק. אומר המדרש על הפסוק הזה, על הגשמים ועל בשורות טובות, מברך הטוב והמיטיב. ומה ראוי לסמוך בשורות טובות לירידת גשמים? על שם מים קרים על נפש עייפה. על שמועה טובה מברך הטוב והמיטיב, גם על מים קרים, על גשם. מים קרים על נפש עייפה. ומים קרים על נפש עייפה, כותב המדרש, זה אברהם, שעוד שהוא בהר המוריה, מתיר את העקדה, נתבשר שנולדה זוגתו של בנו רבקה, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך. עד שלא שמענו אתמול שאלומה לב התארסה, הייתה לב עזרת השם אחרי דוקטור יעל דורון, לא הבנו כמה הנפש שלנו צמאה לבשורה טובה בתוך כל החושך הזה. גשם, רד כבר גשם, כי צריך להשטוף הכל. כמה אפשר בצער הזה? אנחנו רוצים בשורת חיים. אנחנו אנשים שרוצים לחפש עכשיו אהבה בחושך. פתאום אנחנו שוב נאמין שזה אפשרי. שוב נרצה בזה. אני עכשיו עוברת לקטע קצת מיסטי, קצת קשה, על הקשר בין מלחמה לבין תפילה על אהבה וזוגיות. אנחנו בספר של רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, בתורה, תורה סמך שלו, זה טיפה מיסטי, טיפה מרוחף, וכל כך, כל כך יפה. מה הקשר בין גשם לבין זוגיות ואהבה? שימו לב איך לא יורדת ולו טיפת גשם אחת. בואו נקרא את רבי נחמן היפה הזה. אני אסביר, אל תדאגו, כי זה באמת קצת מוזר, אבל יפה יפה. איפה אנחנו? איפה הליקוטי מוהר"ן שלנו? רגע, חכו לי, הנה. כשיש מלחמה בעולם, יש יקרות. יקרות זה יוקר המחיה, הכל עולה המון המון כסף. כי מתעורר הקללה של קין, הרוצח הראשון בעולם, כי תעבוד את האדמה לא תוספת את כוחה לך. על ידי מלחמות ושפיכות דמים שיש בעולם, לא יורדים גשמים. כי גשמים נעשים על ידי עדים העולים מן הארץ, ועד יעלה מן הארץ והשקע את האדמה. אבל כששופכים דמם של ישראל, מסרבת האדמה להעלות עדים מפני שהם מלאים בדם הקורבנות שנשפך על האדמה הזו. ורבי נחמן אומר, קוראים לזה יום עידם. יום עידם זה היום שבו שמחים האויבים שלנו ואנחנו כל כך מבוהלים. והאדמה אומרת, לא אוסיף תת את כוחי. יום עדים, איזה עדים יעלו מן האדמה כדי להתגשם? עדים ספוגי דם הקורבנות של השבעה באוקטובר? אני מסרבת להוריד גשמים, אומרת האדמה. מה התרופה של האדמה? מה יוריד גשם? בפרשה שלנו יצחק רוצה בת זוג. הוא יוצא אל השדה. ויצא יצחק לסוח בשדה ומתפלל לאהבה. ורבי נתן מברסלב אומר, בשם רבו רבי נחמן מברסלב, שכשמתפללים בשדה, כל היבול מתפלל איתך, כי גם הוא רוצה להתגשם. יבול ראשי תיבות, ויצא יצחק לסוח בשדה. ראשי המילים האלה זה יבול. כשעומד אדם בשדה הוא מתפלל להתגשם, כי הוא רוצה אישה והוא רוצה זרע. בעצם הוא מתפלל את תפילת האדמה הגדולה. הוא מתפלל את תפילת העולם שרוצה המשך, ורוצה בית, ורוצה חסד ואהבה. אומר רבי נחמן, כשאת מתפללת לאהבה בימים האלה, לשלום בית, למציאת אהובך, וזה נראה לך כל כך אנוכי, מפני שאנשים חטופים ואנשים מתים, דעי לך שזו הגדולה שבתפילות. השדה מתפלל איתך, הוא רוצה להתגשם. וצאי למקום הפתוח, אל הטבע, ופשוט תבקשי אהבה, מפני שאז תעתר האדמה ותעלה רק את העדים הנקיים של אנשים שמול שנאה ושפיכות דמים מבקשים אהבה, וילדים שרצים על אדמת הקיבוץ החרוכה. רק ככה יעטרו לנו השמיים, אומר רבי נחמן. ואם נסכם את זה לפסים מעשיים, הצורך שלך הפתאומי באהבה בימים האלה, הוא לא רק מפני שמלחמה זה רומנטי, התרגלנו למלחמה ושלום, לסרטי מלחמה, לא, זו לא הסיבה. זה מפני שאת רוצה להתגשם, ואת רוצה חיים מול המוות הזה, ואת רוצה ביטויי חסד לנוכח כזו אכזריות. אז היום, בעזרת השם, נדבר על אהבה. על אהבה בהקשר הענק שלה, של המלחמה, בהקשר האנוכי כביכול שלך, של הזוגיות. וכל סיפור נורא שאנחנו פוגשות בימים האלה, הוא כזה שיעור. וכזה שיעור היה עבורי האיש המופלא הזה, תומאס הנד, שכשהוא נתבשר בשמונה באוקטובר, שהילדה המתוקה שלו, אמילי, בת השמונה, נרצחה, הוא אמר בדמעות, יס, איך אני שמח, האלטרנטיבה להיות באיזה מקום חשוך בעזה, בלי אוכל ובלי מים, מוות עכשיו הוא בשורה טובה. אתמול תומאס הנד מתבשר שהילדה שלו חטופה וחיה בעזה. וכמה שהוא שמח. והוא רץ לשגרירות אירלנד, ואומר יש לנו אזרחות אירית, ונלחם ונמסכת ברוח חיים חדשה. מאיפה? להבדיל אלף אלפי הבדלות. אל תאמיני לעצמך כשאת מבקשת למות. כשאת מבקשת להפסיק לחכות לטוב, אל תאמיני לך כשאת אומרת מוטב שלא להיכנס למסלול המבעית הזה ושמו תקווה, שאת לא יודעת מתי הוא יסתיים ואיך, ואם בכלל, עדיף, איך אומר הרב זקס, הטרגדיה היא נוחה שלא נדע בצורה מסוימת, מוות וודאות. יש בזה משהו. אני רוצה להלך איתך בשבילים החרוכים של האבל, לחלוק איתך את מה שאני עוברת בימים האחרונים, אז אנחנו בניחומי אבלים ארוכים ועצובים של בחורים כאלה יפים וכאלה מופלאים וכאלה וואו, אבל האימהות שלהם, כשאת פוגשת אותם, את מבינה מאיזה חומר הם קורצו, האחים שלהם, איך אמר לי אתמול יהושע, המתוק, אח של פדיה, מרק, שהוא כבר השלישי, שנהרג במשפחה היקרה הזו, באותניאל, משפחת מרק, ישבנו בחוץ בפרגולה, ואמרתי לו, אז מה אתה אומר? אז הוא אמר, יש לי פרגולה למטה, פרגולה למעלה, חצי משפחה פה וחצי פה, ואני כל היום מטייל בין שמיים וארץ. איזה אנשים, הם אבלים, והם קמים. איך כתוב על אברהם? ויקום אברהם מעל פני מתו. אבל החטופים, מה עם החטופים? מה אני הולכת להגיד להם? חטופים אסור לנחם. זה לא שאי אפשר לנחם, זה שאסור לנחם, מפני שמוות הוא נחמה שלא נדע וכימה, אלה השלבים, וחטופים, מה תגידי להם? מה? אז בתפילת האימהות שהייתה בשבוע שעבר ברחבת החטופים במוזיאון תל אביב, אני רואה אותה נכנסות בזו אחר זו עם החולצה כתונת בני טרוף טורף יוסף, כמו שאומר יעקב אבינו, והתמונה של הילד המדהים או הילדה המדהימה שלהם מחייכת על החולצה, ואימא אחת מגיעה אליי ונותנת לי בועות סבון כפיר ביבס, ניר עוז, 9 חודשים, היא כל כך הייתה צוחקת כשהיו מפריחים בועות סבון, אז הנה עכשיו נפריח לה ככה רחוק לעזה, שיגיע אולי עד אליה, והלוואי, הלוואי אימוש, שלא תתפוצץ לך גם התקווה הזאת בפנים. אני מחפשת נוסח תפילה שהאימהות יתפללו איתי, ואז רואה את רבי נחמן מברסלב שאומר, כשנסתמו צינורות התפילה, יש להלביש התפילה במאמר. אני אסביר, כשהתפילות לא נענות, כבר חודש ימים הן לא נענות, תפילות על החטופים ברובם הגדול לא נענות, מה תעשו? תשתמשו בקוד שלא ידוע למודיעין בשמיים. קוד שיפתיע, השפה משלך, דיבור משלך, לא הנוסח הקבוע שהמודיעין השמיני כבר ערוך אליו וחוסם אותו. תתפללי במילים משלך, את תפילי את כל ההגנות השמיניות ותחטפי בחזרה את הילד שלך. הוא קורא לזה שביל מן הצד. הן עושות את זה, הן מתפללות, ואז בסוף התור עומדת אמא אחת, בשביל מן הצד, ניגשת אליי מאוססת ואומרת לי, אמא, אני לא אישה דתייה, ורציתי לשאול אותך, אם מותר לי להתפלל, שכמו בתורה, שאישה ערבייה רואה את משה בתיבה, ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותומר, מילדי העברים זה, ותחמול עליו, אני יכולה להתפלל שאיזו אישה עזתית תתמלא פתאום רחמים על התינוק שלי ותאכיל אותו? בטח שאת יכולה, אמרתי לה. בקול רועד, תפילה זה עולם המותר. בתפילה את יכולה לבקש הכל. ופשוט לא ידעתי מה לומר לאישה הזו שמתעקשת על התכנות של טוב נשי ואימהי בחושך הענק והגדול הזה. מה אומרים לנשים כאלה? מה, איך אפשר לנחם אותם? ואשת הנשיא מיכל הרצוג ציטטה את השיר בואי אימא, בואי אימא, איני פוחד בחושך, איני רועד בכלל, בואי אימא שבי איתי עד שאגדל. המילים האלה נכתבו על ידי המשוררת לאה נאור, שיוצאת קיבוץ נחל עוז. היא עוברת לגור לכמה חודשים בעיר תל אביב, היא גרה בקומה רביעית בדירת גג, בקומה הראשונה קומת הקרקע גר ילד בן 3 שאוהב אותה מאוד, בכל יום הוא מטפס 4 קומות כדי לשבת איתה, והיא מספרת לו סיפורים, ואז יום אחד היא אומרת לו, מחר אל תעלה, אני עוברת דירה, חבל שתעלה 4 קומות כדי לראות אותי. והוא אומר לה, את לא יכולה לעזוב, את צריכה להישאר פה עד שאגדל. והיא אומרת, המילים האלה כל כך הלמו לי בבטן, כתבתי את השיר הזה, בואי אמא, בואי אמא, שבי איתי עד שאגדל. איך עושים את זה? איך אמא יכולה לשבת פה כשאין מנחמים, כי זה לא שבעה, ואין נחמה, כי אסור? אז איפה אנחנו? מה אנחנו עושים? אני רוצה שנפגוש מדרש נפלא על יעקב שבנו חטוף, הוא לובש את החולצה שלו עם התמונה שלו, כתונת בני, הוא לא מאמין שהוא טרוף טורף. בואו נראה את המדרש היפהפה הזה ביחד, ונלמד מה לעשות ו... מיד בעזרת השם אחר כך, אנחנו איתך יעל. המדרש מספר על יעקב שבאים כל בניו ובנותיו לנחמו וימאן להתנחם. תנה, כתוב במשנה, שנינו. אפשר לראות את זה ברור? כמו קודם? רגע. מה עשה יעקב אבינו כשהביאו בניו את הקטונת בדם? לא האמין להן כל עיקר, מניין דכתיב וימאן להתנחם. אתם מכירות עוד אחת כזו? בטח, רחל אמנו, מענה להינחם, היא מחכה שישובו בנים לגבולם, אל תנחמו אותי. עכשיו, לפי שאין מקבלים תנחומים על חי, אבל שמת הוא מעצמו משתכח מן הלב, שנאמר, נשכחתי כמת מלב. מה עשה יעקב? הלך בהרים, וחצב 12 אבנים, והעמידן שורה, אני אסביר עוד מעט, וכתב על כל אחת ואחת שם שבטו, ושם מזלו, ושם ירחו. לכל שבט יש חודש, ירח ומזל. האח כתב על אבן אחת, ראובן, תלה, ניסן. וכן לכל אבן ואבן, התחיל מראובן ואמר להן לאבנים, גוזרני עליכם שתעמדו, לראובן ולא עמדו, לשמעון ולא עמדו, וכן לכל שבט ושבט ולא עמדו האבנים, כיוון שהזכיר להם שם יוסף, מיד עמדו האבנים וקראו לפני אבן יוסף, ועדיין לא ברור לו הדבר שהוא חי, והלך ובחן באלומות כדעת הראשון, וכתב עליהם שמות השבטים והמזלות והחודשים, ואמר להם גוזרני עליכם שתשתחוו ללוי, שהוא לבוש אורים ותומים, לא עמדו, ליהודה שהוא מלך, לא עמדו, וכשהזכיר להם יוסף, עמדו וקראו כולם ליוסף, ועדיין לא נתברר שהוא חי. מה עושה האיש המוטרף הזה? האיש הזה שנראה לכולם לא נורמלי. הוא הולך לחלומות של עצמו. כשהוא ישן בחלום יעקב על 12 אבנים, הבטחת לי 12 שבטים, אני חוזר לחלומות שלי, הוא הולך לחלומות של הבן שלו, יוסף שנעלם לו, שחלם שאלומות משתחוות לו. הוא חייב להגשים את החלומות שהיו לו לגבי הילד הזה. הוא חייב להגשים את החלומות שיש לילד החטוף הזה. מה הוא יעשה? מה אני אומר לאימהות של החטופים כשבאמת אין נחמה לדבר כזה? את תגידי לי, תסתכלי על מה יש לך. את תגידי לי, תחלמי על מה יהיה כשהוא יחזור. זה נכון וזה לא עובד. תשמעו לי. הדבר היחיד שעזר לי עם אמהות החטופים, ואני כבר חוזרת לאהבה כי זה אותו סיפור בדיוק, זה לומר לה, תמצאי משהו ותכתבי אותו על דף, משהו שהיה ולא יהיה יותר, תתאבלי עליו כדי שתוכלי לקום ולהמשיך לקוות. מה לא יהיה יותר, אמא? שלא נדע. הזמן שעבר בלעדיו כבר לא יהיה 4 שבתות. יופי. תתאבלי ותקומי, כי בלי אבל אין קימה. מישהי אמרה לי, המהירות שציפיתי לה, שהיא תחזור אחרי 2-3 גג 4, זה כבר לא יהיה. תתאבלי על זה שהאמן שזה יבוא מהר, כדי שתוכלי לקום, כי אבל הוא נחמה וקימה. ומישהי אמרה לי, האישה שהייתי לפני 7 באוקטובר, כבר לא תהיה לעולם. תבכי על האישה הזאת. היא לא תהיה לעולם. תהיה תחתיה אישה אחרת, אולי חכמה בהרבה, אולי שמחה בהרבה, מעריכה בהרבה את השלמות של המשפחה עם הילד שיחזור לה, אבל ההיא כבר לא תהיה. האם תדעו להתאבל על מה שכבר לא יהיה, כדי שתוכלו להמשיך ולקוות? התכונה הזו, להבדיל מיליוני עולמות בחיפוש אהבה, חשובה כל כך. כי צריך לקום מעל פני מתך, ויקום אברהם מעל פני מתו, ואולי מת לך החלום של 10 ילדים, אולי מת לך החלום שאת רוצה כזה דווקא, וזה כבר לא אפשרי בנסיבות, אולי. אין מישהי מאיתנו שלא מתו לחלומות. תתאבלי על החלום הזה. כי מאבל קמים ומתנחמים ובונים בתים חדשים ועושים, איך אומר הרב זקס, כמה אברהם הבטיחו לו בנים, הבטיחו לו ארץ, הוא כבר כל כך זקן, אין לו מקום לקבור את אשתו, איפה ההבטחה של הארץ? אין לו כלה לבן שלו, איפה ההבטחת והיה זרעך ככל הים? איפה? אוקיי, זה לא קרה בגיל שרציתי, אני מתאבלת על זה, וכמה לקוות לטוב שעוד יהיה. אתם יודעות איך קוראים לזה בעברית? חוסן. חוסן. בואו נראה את הפסוק הנפלא מישעיהו למד ג' פרק ו'. והיה אמונת עיתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת השם היא אוצרו. שימו לב למלבים, זה פסוק נורא קשה, והיה. מה שהיה, היה, שמעת, היה, ותגידי, היה, את חייבת כדי לקום מחדש, והיה. אומר המלבים, תחת במקום, תחת חוסן השלל שאיבדתם, הרווחתם חוסן אחר. כי אמונת איתך, מה שהאמנתם בהשם בעיתים הרעים הללו ולא נסוג לבכם מאמונתו, זה היה לכם חוסן והון חזק של ישועות של חוכמה ודעת. חוסן זה של חוכמה ודעת הרווחתם. ואם תשאלו, ולאן תניחו החוסן הזה לאוצרו שמה, משיב, יראת השם היא אוצרו, היראה הוא האוצר ששם תעצרו את החוכמה והדעת שהרווחתם לשומרו שם באוצר עד עולם. רצה לומר, אני אסביר, על ידי יראת השם תתקיים החוכמה והדעת בידיכם, כמו שיתקיים החוסן אם יונח באוצר. בנות, מה זה חוסן? זה שתי מילים, אומר המלבים, הבלשן הפלאי. חוסן זה חוכמה מאוחסנת במחסן פנימי. חוסן. חוכמה מאוחסנת שהרווחת ברגע שאמרת והיה, זה היה, זה כבר לא יהיה. יצאתי מזה עם חוכמה כזאת, כי אין חכם כבעל הניסיון. החוכמה הזאת מאוחסנת אצלי במחסן פנימי. את רגעי החוסן האלה אני אשלוף כשאפול. אני רוצה לומר שלום לאישה של החוסן הלאומי, דוקטור יעל דורון. שלום, יעל
שלום,
האהובה
שלום
שלי.
הרבנית.
הרבנית ויעל, רק לרגע, אני רוצה להעלות את נרקיס, סיפרתי לה שאנחנו בדיוק משמיעים את השיר של המחכות, אז היא איתנו פה בזום, רק להגיד שלום. נרקיס, את איתנו?
נרקיס?
היא איתנו, רק שי, תפתחי למיקרופון.
כמה התרגשנו, כמה התרגשנו לשמוע את השיר שלך ולחכות איתו, נרקיס האהובה.
יעל,
אני לא רואה, אני שומעת. את יעל אני צריכה על המסך. מחוצל. נרקיס, אנחנו אוהבות אותך, והשיר שלך מצמרר, ועושה לנו ככה בלב רעידות, והוא כל כך בול, הוא ברוח הקודש.
תודה רבה ממש, ושיהיה בשורות טובות לכל הנשים המחכות, שכל אחת תקבל את מה שהיא מחכה לו.
אמן, אוהבים אותך המון. דוקטור יעל דורון, תודה לך, צבעת לנו את הלב באור.
תודה.
יעל, אנחנו איתך, אנחנו רוצות לשמוע באמת על ה... מרחבים הביתיים לעומת המרחבים הלאומיים, האם אחד הוא על חשבון האחר, האם זה מתמזג, מה עושים עם החוסן? אלייך.
קודם כל מאוד שמחתי לראות את ה, לשמוע את ההסבר הזה, המרחיב את הדעת שלך על זה, וזה מדהים, את הולכת ומנחמת בניחומי אבלים בכל השבועות האלה, ואומרת את אותם דברים שאני אומרת בקבוצות של התמיכה למפונים ולמתנדבים, ואנחנו בעצם אומרות אותו דבר, זה נורא מרגש אותי כרגיל לשמוע שאני ואת באותו הראש. הרעיון שלך הרבנית, שבעצם זה לא חוצפה לשמוח עכשיו, או לקוות, או לחשוב על אהבה, או להתפלל, או להגיד את המילה תקווה, כל מיני מילים שאנשים מפחדים לעלות על דל פתם, ותודה לנרקיס שכתבה שיר כזה, זה לא חוצפה ולא מתאים לשמוע עכשיו שירים, להפך, זה הכי מתאים להקשיב לשירים, להתמלא דרך השירים, להתמלא בתקווה דרך השירים. אני מרגישה שזו המלחמה שלנו, הדרך שלנו לנצח את חמאס. זה באהבה, זה בשירים, ובלהמשיך את החיים. ועל זה רציתי לדבר איתך ולחשוב איתך על מה המשמעות של להיות עורף. כי עורף הוא גם איבר בגוף, אבל אני מרגישה שכרגע במדינה כולנו סוג של עורף, ואנחנו צריכים לחשוב על הפסיכולוגיה של העורף. מה זה הפסיכולוגיה של להיות בעורף? אני חושבת שעורף זה איבר נורא מוזנח, לא חושבים עליו, לא מדברים עליו, אין אופנה לעורף, לא מקשטים אותו, הוא תמיד מאחורה, שם לא נמצאים החושים ועליו נוטים לא לחשוב. אבל זה מתעתע, כי העורף מחזיק אותן. העורף הוא המשך של הגב, והוא מחזיק ביחד עם עמוד השדרה, הם מחזיקים לנו את הגוף, ואנחנו בשביל לעמוד זקוף, אנחנו זקוקים לעורף. ואנחנו מכירות גם את עצמנו כשאנחנו שומטות את הראש ומורידות, זה תמיד מתחיל מהעורף. וחשבתי על זה שבאמת שאנחנו נפגשים, אנחנו נפגשות היום בפרשה הזאת, הפרשה הגדולה של האהבה והשידוכים, וכנראה זה לא מקרה. ואנחנו גם נפגשות אחרי הסיפור בשבת שעברה, על אשת לוט שהפנתה עורף לראות את הילדים שלה שנותרו מאחור, והפנתה עורף במובן הפוך למה שאנחנו משתמשים בו היום, נכון? כשאנחנו אומרים היום להפנות עורף, אנחנו מתכוונים נגיד לעמי העולם שלא מקשיבים לנו ולא שמים לב אלינו ויותר מדי, ורק חושבים על הקורבנות המסכנים בעזה, ובאמת, ואין לנו את התמיכה שלהם, הם מפנים לנו עורף. אבל בעצם, בשבוע שעבר דיברנו על אשת לוט שלא יכלה, לא יפנתה עורף במובן שהיא לא יכלה לעמוד מנגד, היא הייתה חייבת להתחבר לבנות המשפחה שלה, לבני המשפחה שלה שנותרו מאחור. אז אני התחלתי לחשוב השבוע על מה זה אומר להיות בעורף. אני מרגישה שאנחנו לוחמות בעורף, שהרבה פעמים הבעלים, האחים, הילדים שלנו נמצאים בצבא עכשיו, לוחמים, אצלי זה אח שלי, הבן שלי, האחיין שלי, כל משפחה יש מישהו שקרוב לו, שנמצא בחזית, גם לגור בעוטף, זה להיות בתוך החזית כרגע, לגור בקריית שמונה, לגור ביישובים שהתפנו, בצפון ובדרום, יש לנו המון המון אנשים שנמצאים עכשיו בחזית. אז מה התפקיד שלנו, של כל האחרים שנמצאים בעורף? קודם כל, לא שקט לנו בעורף. אנחנו ממש, ואנחנו צריכים לעשות המון פעולות כדי לחזק את העורף, ואני מרגישה שיש מוטל עלינו עול מאוד גדול, שברובו מוחזק על ידי נשים. הנשים מחזיקות את התפקיד הזה בשביל הילדים שלהם, בשביל המשפחה שלהם, אז על זה רציתי לדבר איתך הרבנית, ולחשוב איתך ביחד. מה את אומרת על הדבר הזה של העורף?
אני מאוד מאוד אשמח, אני באמת מרגישה שהמלחמה הזאת הייתה פלישה אל הנשיות, אל המרחב הביתי, הרבה השפלה נשית, זה התחיל בתצפיתניות, זה המשיך במעשים איומים ששומעים עליהם, ובאמת איך אישה זוקפת את עורפה וממשיכה, איך היא עורפה, אני נזכרת בה פתאום, שמפנה עורף לב, היא אומרת, זה יותר מדי בשבילי, כל הדת הכבדה הזאת, תודה על זה.
ובניגוד לרות שמוכנה ללכת אחרי המשפחה, וללכת לארץ אחרת, לשפה אחרת, ולקשור את גורלה וגורל האהובים שלה, כמה בעצם אנחנו מדברים דרך הסיפורים האלה על אהבה, על הקשר של אהבה. גם המדרש הכל כך יפה שאמרת לי יעקב, בעצם העובדות לא בלבלו אותו, אי אפשר היה לתחמן אותו, אי אפשר היה, הוא הרגיש באינטואיציה של האבא, ובאינטואיציה שיש לאימהות ולנשים היום, שהילדים שלנו שם, שהם מחכים לנו. זה החוזק הזה של העורף, זה להחזיק מעמד, להחזיק תשפיות בינתיים. כי כמו שהספרת, זו שאלה מאוד טובה.
מישהי שלחה לי הודעה שמישהי כתבה ילדה והיא אמרה בבקשה תודיעו לי כשאתם מגיעות כי אני לא מסוגלת לשמוע דפיקות בדלת, אז אני רוצה לדעת לפני, כי האיש שלה במילואים והיא שומעת דפיקות בדלת, היא מתעלפת. מה אנחנו עושות בשביל החוסן הזה כנשים בעורף?
אני חושבת שאחד מהדברים שאנחנו צריכים זה להיות עדות עכשיו. אנחנו כולנו עדות, את דיברת על העדים באלף שעולים מהאדמה, על העדים שמתגשמים והופכים לגשם, ואני חשבתי על העדות, על זה שאנחנו בעורף צריכים להיות עדים עכשיו לסיפורים ולטרגדיות הנוראיות, וגם לסיפורי הגבורה שיש לנו במדינה, והתהליך הזה של עדות הוא תהליך פסיכולוגי. אני חושבת שהטראומות הכי גדולות של העם שלנו זה באמת כשיפנו לנו עורף, כשיפנו את המבט, כשאנשים לא היו מוכנים בימי השואה להישיר מבט ולהביט עלינו ולהבין מה קורה לנו. אז היום אנחנו צריכים להישיר את המבט, לתת את העדות הזאת, ואיך נותנים עדות? על ידי זה שבעצם מזמינים את האנשים לספר סיפורים, ובעצם זה מה כשאת מספרת על השבעה. כשאנחנו מגיעים לשבעה, מה אנחנו עושים? איך מנחמים? אתה לא באמת יכול לנחם, אין נחמה. אז איך מנחמים? מבקשים לשמוע סיפורים, ומספרים סיפורים אחרים, ומחברים סיפור לסיפור, ולב ולב. ובעצם הקשר הזה של העין והמבט שאנחנו נותנים, והעדות שאנחנו נותנים לאנשים שהכרנו או שלא הכרנו, ושהלכו מאיתנו, זה מה שנותן את החוסן. ואני חושבת שזו פעולה אקטיבית, לפעמים חושבים שלהסתכל זה פעולה פסיבית, אבל להסתכל זו פעולה אקטיבית, להישיר מבט. ובהמשך לה להסתכל, אני הייתי רוצה להציע גם להקשיב, כי גם זו פעולה אקטיבית. נדמה לנו שלשמוע זה פשוט, אבל להקשיב זה לא כזה פשוט. להקשיב לסיפורים זה ממש לא פשוט. ואפילו מחקרים הראו שחיילים שמגיעים מהצבא הביתה, למרות שהם רוצים לספר את הסיפורים שלהם, לפעמים הנשים שלהם לא יכולות לשמוע, ולא בגלל שהן לא רוצות, הן נורא רוצות, אבל זה כל כך קשה, וכל כך מפחיד, וכל כך עצוב, שאנחנו לפעמים לא מספיק שואלות, ולא מספיק מזמנות את הסיפורים של הקרובים שלנו.
יעל, אני חייבת לדבר גם על שאלה הפוכה של נשים, את מזכירה לי עכשיו, שאומרות, ימימה, לא היה לי מה לדבר איתו כל השבת, מפני שהוא בעולם אחר, אני רוצה שיספר, וחזר אליי איש אחר.
אז אני רוצה להגיד לגבי זה שאני פגשתי בשבועות האלה הרבה מאוד אנשי תקשורת, כי אתם יודעים שאני מנסה לעזור לאנשים שמטפלים בחזית, ובחזית זה לא רק האנשים שעברו מהעוטף ולא רק החיילים, האנשים בחזית זה גם אנשי התקשורת, אנשים הצלמים, אנשי הסאונד, אנשי התחקירניות, כל האנשים שמטפלים בתקשורת הם בעצמם מאוד קרובים לטראומה ובעצמם סובלים מטראומטיזציה משנית, ודיברתי איתם הרבה במהלך השבועות האלה, ופעם אחרי פעם, בהתחלה של שיחות, הם היו אומרים, אין לנו על מה לדבר, או לא צריך לדבר, מה זה חשוב לדבר, בשביל מה לדבר? ופעם אחרי פעם, אחרי שהם אמרו את זה, כשהם קצת אפשר היה לשכנע אותם ולנסות לפתות אותם, טיפה טיפה לדבר על משהו, אפילו שידברו על זה שהם לא רוצים לדבר, לאט לאט הסתבר שמושכים את החוט הזה, מהאני לא רוצה לדבר ואין לי מה לדבר, בעצם הסתבר שיש המון על מה לדבר. ולכל האנשים יש סיפור, אנחנו צריכים למשוך בחוטים ולפתות את האנשים כן לדבר, אני מבינה שהשאלה הזאת היא באמת מראה כמה זה קשה לדובב.
נכון, יש פה שאלה חכמה של מישהי, האם לצפות בחדשות זה יחזק לי את העורף, את העמידה שלי, או שזה יחליש אותי?
שאלה נהדרת. שאלה נהדרת, ויש לי שאלה בשביל להחזיר לכולכן. כל מי שילדה בטח זוכרת את זה, שבטח בחדר הלידה אנחנו מחוברות למוניטור, והמוניטור מראה את הגובה של הציר, והוא גם ממש מצייר את זה, ככל שהציר מתקדם רואים את זה על המוניטור, וברגע שהוא יורד, כך אנחנו יודעים שהציר עבר. בחדר הלידה אנשים מתחלקות לשתיים, יש את אלה שמביטות על המוניטור, ורוצות לדעת בדיוק עד לאיזה גובה הוא עולה, כי ככה הן מרגישות שהן שולטות על זה, למרות שזה בכלל לא קשור לשליטה, אנחנו לא בשליטה על הצירים שלנו, אבל משהו במבט אל המוניטור נותן לנו תחושת שליטה, תחושת שליטה זה משהו מאוד מאוד חשוב בעיני הפסיכולוגים, אנחנו לא שולטים בכלל בעולם, אבל תחושת שליטה נותנת לנו איזה ביטחון, אבל באותו חדר לידה יכולה לשכב אישה אחרת, ולהסב את מבטה מהמוניטור, היא לא רוצה לדעת מה אורך הציר, היא לא רוצה לדעת מתי זה ייגמר, זה מלחיץ אותה כשהיא רואה את המוניטור, אז היא מביטה הצידה. אז ממש כמו שבחדר הלידה אנחנו נחלקות לשני סוגים, אלה שמביטות על המוניטור ואלה שמפנות את המבט הצידה, כך גם לגבי החדשות, יש אנשים שלהסתכל על בטלוויזיה, ולהסתכל בפורומים, ובאינסטגרם, ובטלגרם, ובכל הרשתות שישנם או אינם, זה נותן להם המון שליטה. והם מרגישים שהם צריכים ואפילו מחויבים להיות כל הזמן דבוקים לאינפורמציה, ולהיות מחורים לאינפורמציה כדי להרגיש בשליטה. לעומתם, יש הרבה אנשים שהעודפות הזאת של המידע מאוד מאוד מלחיצה אותם. ואנשים כאלה מעדיפים לסגור את הטלוויזיה, להשיח את דעתם בכל מיני דרכים. מה עושים כשיש זוג שגר באותו בית, ואחד מהם רוצה הרבה אינפורמציה, והשני רוצה להימנע מאינפורמציה?
איזה יופי. את לא יודעת איזה מחמאות את מקבלת פה, יעל דורון מהממת יואו.
אני לא שמה לב, אני עסוקה בלדבר, אני לא רואה את הצ'אט. אני אומרת, מה עושים כשיש זוג כזה? אז כשיש זוג כזה שאחד מהם נורא רוצה אינפורמציה ואחד לא, אז קודם כל צריך לכבד את האחרות. וזה תמיד בשיעורים שלנו על זוגיות, אנחנו מדברות על זה הרבנית, שהאחרות זה הדבר שהכי משך אותנו לבן זוג שלנו בהתחלה. מתנו על זה שהוא אחר, אהבנו שהוא משלים אותי, שהוא אחר ממני, שהוא כל כך שונה ממני, ברבות הימים בדיוק את האחרות הזו אנחנו לא יכולים לסבול. וברבות הימים אנחנו מתלוננות בדיוק על הסיבות שאותם דווקא, שהם הכי כובשו אותנו בהתחלת הדרך. ובאמת האחרות הזו, לקבל את האחרות בימים האלה הרבה יותר קשה, כי כולנו עם פתיל קצר, ואנחנו לא מאוד סבלניות, בואו נודה בזה. אם אנחנו יותר סבלניות בבוקר, או כשאנחנו הולכות לניחום אבלים או להתנדב או משהו, אנחנו פחות סבלניות בבית עם הבן זוג והילדים, ואנחנו צריכות להיות יותר סבלניות. אז אחד מהדרכים להיות יותר סבלניות זה באמת לקבל את האחרות. ואז אם אחד מבני הזוג זקוק להימנע במידע, להימנע ממידע ואינפורמציה, אולי לא נפתח את הטלוויזיה כל הזמן, אולי נפתח טלוויזיה בחדר אחר, אולי נחלק את זה, אולי לא צריך כל היום, אולי אפשר שיהיה פינה של שקט בבית, ופינה של התעדכנות, וזה לא אותה פינה. אז למצוא את הדרך לחיות עם בן הזוג שלנו, כשמנגנוני ההתמודדות שלנו הם מאוד שונים, זה אתגר מאוד גדול בימים האלה. כי זה לא רק בעניין המידע, זה גם בעניין, למשל, אחד מפני הזוג חושב שצריך לשמור מאוד על גבולות עם הילדים, ולהחזיק נכון. אותם מאוד קצר, כי ככה הילדים מרגישים, למרות שהם לא בשגרה, והם לא בבית ספר, והם כמו בחופש גדול, והכל אחד מפני הזוג יכול להגיד, למרות זאת, נשמור על התקסים ועל השגרה, כי זה ישמור על ביטחונם של הילדים, אבל באותו בית יכול לגור עוד בן אדם שאומר דווקא אולי קצת נשחרר את הרסן, אולי ניתן להם תחושה של חופש גדול, אולי ניתן להם להיות קצת ברגרסיה. אז מה עושים כשאחד חושב כך ואחד חושב כך?
שאלה כזאת את לא תקבלי מאנשי התקשורת שלך, אני חייבת להפסיק אותך. מישהי פה כותבת, זה עושה לי טוב לראות סרט, מצד שני יש לי נקיפות מצפון שאני לא אומרת תהילים ברגע. ברגע הזה. אז אני רוצה להגיד לך שהקדוש ברוך הוא שומע המון המון תהילים, לא תחסרי לו בסרט הזה, אחרי הסרט תגידי גם התהילים, הכל בסדר.
ואני רוצה להגיד משהו על נקיפות מצפון. נקיפות מצפון, שזה בעצם תחושת האשמה, שורות לזה שכולנו סובלים בתקופה הזאת מסינדרום שקוראים לו אשמת הניצול. אשמת הניצול זו תופעה שהפסיכולוגים שמו לב אחרי השואה, שהיו הרבה אנשים ששרדו את השואה ובנו משפחות מחדש וחזרו לחיים ועלו לארץ ולכאורה השתקמו, אבל הם לא השתקמו, הם התהלכו כמתים מאלפים, הם התהלכו ברקנות נוראית כי הכביד עליהם עול האשמה. ואז באמת שמו לב שאנשים שיוצאים מזוועות ואסונות, הרבה פעמים למרות שהם בחיים, והיינו חושבים שהם נורא יעריכו את החיים וימצאו את החיים וישמחו, אנחנו מגלים שדווקא הם לא מצליחים לעשות את זה, כי הם רדופים על ידי רגש אשמה. זה לא קורה רק לניצולים באסונות, זה קורה גם לנו היום. כולנו מרגישים אשמה, כל מי שלא בעוטף מרגיש אשמה כלפי העוטף. אני כל פעם שאני רצה לממד שלי, אני חושבת שיש לי דקה וחצי לרוץ, ולחברות שלי בעוטף יש רק 8 שניות לקפוץ ולהגיע לממד. אז כבר אני מרגישה
אשמה. אני סליחה שאני מפסיקה אותך, אני מרגישה אשמה כשאני הולכת למלונות של מפונים ומפונות, ומקשיבה להם, ואז חוזרת לבית שלי הנוח, ואומרת, ימימה, אילו היית צריכה להירוז עכשיו תיק, מה את לוקחת, מה את לא, ללכת לאיזה מלון עם מיליון אנשים כל הזמן סביבה.
נכון. נכון, אני מרגישה אשמה כשאני מלטפת את הבת שלי וחושבת על זה שיש אמהות שעכשיו לא מצליחות ולא יכולות ללטף את הילדים, אנחנו מרגישים, האשמה גם לא עושה לנו רק דברים רעים, היא גם עושה לנו דברים טובים, כי חלק מהדלק לזה שאנחנו כל הזמן מתנדבים ומתנדבות בשבועות האחרונים, זה קשור לרגש האשמה, אנחנו רוצות להיות, אנחנו מרגישות קצת אשמות, אז אנחנו רוצות לגלות אחריות והשתתפות בגורל שלכנו, ולכן אנחנו כל כך מתנדבים, זה החלק הטוב. אבל החלק הרע באשמה, זה שבאמת יש לנו נקיפות מצפון, ואז יש נקיפות מצפון אם רואים סרט ולא קוראים תהילים, ויש נקיפות מצפון אם אנחנו פה ומישהו אחר מפונה, ויש לנו נקיפות מצפון, ותראו למי יש נקיפות מצפון. אני מסתובבת במלונות שנמצאים שם המפונים, גם להם יש נקיפות מצפון. מי שנשאר בחיים, למה הוא נשאר ומישהו אחר מת? ולמה? אני שמעתי מאיזה ילד אחד, משפט מאוד קשה, הוא אמר, אצלנו רק רצחו את סבא. רק. כי במשפחה לידו רצחו אבא, אימא ואחות. איזה דבר נורא זה להגיד כזה דבר, זה שוב העניין הזה של האשמה, כל אחד מרגיש שמישהו אחר שילם מחיר יותר יקר, שמישהו אחר נורא סובל, אנחנו כולנו מופעלים מהאשמה הזאת. אני רוצה להגיד את זה בגלל שאנחנו צריכים לשים לב לזה, מה האשמה הזו עושה לנו? האם זה גורם לנו להקשיב יותר מדי לחדשות ולא לתת לעצמנו להשתחרר? האם אנחנו מרגישים אשמים? כשאנחנו רואים סרט, או בורחים, כל מיני התנהגויות של בריחה, אנשים בורחים בכל מיני דרכים, בשינה, באוכל, מותר קצת גם לשמוע מוזיקה, לשמוח, מותר או לא או אסור? השבוע ישבה אצלי מישהי שביטלה את החתונה שלה, היא הייתה אמורה להתחתן בעשירי לעשירי, וזה בטח אתם יודעים את התאריך העברי, אבל זה באמת היה 3 ימים אחרי, והיא ביטלה את החתונה, חתונה שהיא תכננה אותה שנה מראש, והיא הייתה כל כך עצובה, וכל כך, והיא אמרה, אני מרגישה אשמה, מה פתאום אני בוכה על ביטול חתונה? מה יש לי לבכות על זה? יש אנשים שאיבדו את הבית שלהם, יש אנשים שאיבדו בני משפחה, אני אסור לי, זה ממש לא יפה, זה חוצפה לבכות על זה שאיבדתי את החתונה שלי. אז איך אנחנו עוזרים בעצם לכולנו להגדיל את המיכל, ולהצליח בכל זאת, להרגיש שיש לנו מקום לכל הבכי והצער, גם לדברים קטנים וגם לדברים גדולים, גם לדברים שקרו בגלל המלחמה ובעוטף, וגם לדברים פעוטים או אחרים, או בכלל לא רגילים שקורים לאנשים פה. אני חושב, השבוע מטופלים שלי אמרו לי הרבה פעמים, כמעט בכל פגישה הם כאילו התחילו באיזו התנצלות, לא נעים לי לדבר על דברים רגילים, אולי צריך לדבר רק על המצב, על המלחמה ועל מה יהיה. ואני אמרתי פעם אחרי פעם, ואני רוצה להגיד גם לכם, בואו גם נדבר על הדברים הרגילים. בואו נשמור על השפיות שלנו, על ידי זה שנעסוק גם בדברים הרגילים. לכן כל כך שמחתי, כשהתחלנו את הפגישה הזאת, עם דיבור על שידוכים, על חיפוש זוגיות, על חלומות ליצור בית, זה יהיה הניצחון הגדול שלנו, אם נצליח לדבוק בחיים האמיתיים, אנחנו לא נוטשים את המחשבות על החטופים, על השבועים, על המשפחות, על החיילים, על האנשים שנהרגו, אנחנו איתם בלב, וביחד עם זה, ואפילו ביתר סט, הרצון שלנו לחיות.
יש פה מישהי שאומרת בעלי בעזה, אני לא מצליחה להפסיק לפחוד, לא מצליחה, אני מנסה להירגע מה את יכולה לומר לה?
אני רוצה להגיד לך משהו על המילה גיבור. גיבור זה בן אדם שצריך להתגבר. זה לא סתם מגיע מאותו שורש, שתי המילים האלה. גיבור הוא לא בן אדם שלא פוחד. גיבור הוא בן אדם שהתגבר על קושי. ואני חושבת שזה שאת פוחדת כל הזמן, ולמרות זאת מתגברת, קמה בבוקר, ומצליחה באיכשהו למשוך את היום, ומצליחה למרות הפחדים, לעשות את מה שאת צריכה לעשות, בין אם זה עם הילדים, עם המשפחה, בזה את גיבורה, ולזה התכוונתי מקודם שאמרתי, בואו נדבר על הפסיכולוגיה של העורף, הפסיכולוגיה של העורף זה להיות גיבורות, אנחנו צריכות להיות גיבורות, ולהיות גיבורות זה להתגבר על עצמנו, להתגבר בזה שנצליח, לשמור על היומיום, לשמור על השפיות, לשמור על הדברים הקטנים, אפילו לפעמים, ללכת להתקלח, לאכול, זה כבר התגברות. אם לא רצית לעשות את זה, ואת רצית רק להזניח את עצמך, לשכב על הספה כל היום ולא לעשות כלום ולהתאבל, אם הצלחת לקום ובכל זאת להתלבש, את כבר גיבורה בשבילי. ובאמת, אלה התעצומות הנפש שאנחנו זקוקים כשאנחנו מדברים על חוסן, זה החוסן האמיתי. אגב, חוסן, זה לא, המשמעות של חוסן זה לא שלא נשבר. אנחנו לא מבקשים מבחינה פסיכולוגית מבני אדם לא להישבר, כולנו נשברים, כולנו, כשכואב לנו, אנחנו, כשאנחנו עצובים, כשאנחנו אבלים, ברור שאנחנו נשברים. אבל חוסן זה איזו תכונה של גמישות, שאחרי שאנחנו נשברים, אנחנו קמים, שאנחנו מצליחים לעבור הלאה, שאנחנו מצליחים לפתוח דף חדש. זה החוסן האמיתי, וזה ההתגברות.
וואו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשדיברתי עם אמהות החטופים, אמרתי להן שאני לא מתפללת רק שישוב, כי זו תפילה קטנה. אני מתפללת שישוב לצחוק, שישוב להאמין באהבה, שישוב לשמוח ולהאמין באנושות מיטיבה. זה אפשרי, יעל?
או שתהיה לנו הרבה עבודה. אני מרגישה שתהיה לכולנו הרבה עבודה שהם ישובו איתם ביחד, לשוב ולהאמין בטוב שבבני אדם. דיברת מקודם על החושך בעזה, אני בטוחה שיש בעזה אמהות שמאכילות את החטופים, אני בטוחה בזה. יש לי הרגשה שאמהות יש להם את הדבר הזה, ובטוח נמצאה שם איזה אמא כזאת. אני מאמינה שבכל מקום בעולם נצליח למצוא את טוב האדם, לא אצל כל אחד ולא בכל מצב, אבל יש משהו. ולמשהו הזה אנחנו נצטרך להתחבר, נצטרך לעשות הרבה עבודה, כל אחד עם עצמו ועם משפחתו ועם היקירים שלו, ובמעגלים גדלים והולכים נצטרך לבנות את עם ישראל. אבל אני רוצה להגיד שאני מסתכלת על עם ישראל, ואני פשוט מתרגשת מהאחדות, מהתחושה הזאת של התרומה לאחרים, ובאמת מרוח ההתנדבות. אנחנו היינו כל כך משוסעים לפני כמה חודשים, את זוכרת שדיברנו על זה, הרבנית ימימה, בטו באב, דיברנו נכון. על זה, על קירוב הלבבות, ועל זה שצריך לעשות הידברות. עכשיו לא צריך לעשות שום הידברות. כולם באותה דעה, כולם רוצים להיות ביחד, כולם רוצים לנצח. זה לא שיהיה עוד פלגנות ודעות, בסדר, זה גם טוב, זה גם בסדר, לא כולם צריכים לחשוב אותו דבר. אבל זה שאנחנו מרגישים שהעם ישראל ביחד, ושיש לנו מטרה משותפת, נזכרנו בזה, זה נורא עצוב שאלה היו, שזה מה שעוזר לנו להתאחד, אבל לפחות אני חושבת שזה מה שיציל אותנו בסוף.
את כל כך צודקת, ואנחנו רגילים לדבר עכשיו על ההתנדבות, שולחים לחיילים. אז היום קיבלתי, בדיוק הזכרת לי עכשיו, שלום הרבנית, שמי, חייל ביחידה הזה, אנחנו המילואימניקים אספנו כסף לערב חיזוק והעצמה לנשים שלנו ביום חמישי הקרוב, ערב מושקע עם בשרים וחוויות, נשמח מאוד אם תסכימי לתרום ולכבד את נשותינו הגיבורות בהרצאה שלך. אני כבר מתנצל ואומר לנו שאין לך יכולת לשלם, אין יכולת לשלם, אני מבקש את זה בהתנדבות מצדך, אספנו כסף כדי שהם יאכלו ויהנו. לא חשבתי שהחיילים עצמם אוספים גם כן חבילות ושולחים והעורף שולח. זה כל כך יפה. כולנו זקוקים לחסד, ממש.
ממש.
מה את חושבת עכשיו על אני רואה גברים שלא מגויסים, מישהי כתבה פה, אני רק חולמת שילך למילואים גם, שאני ארגיש שיש לצידי גבר גיבור. מה אם באמת הדימויים האולי קצת פרימיטיביים האלה על גבורה גברית?
קודם כל יש לנו את זה, כן? אנחנו חושבים שהגבר האמיץ והגיבור הוא זה שיציל אותנו, ועכשיו אנחנו כולנו פתאום נמשכות לגברים במדים. זה קורה, יש לזה הרבה משיכה למדים, אבל אני רוצה להציע לכם את הביטוי הצבאי תומך לחימה. אתם מכירים את הביטוי הזה, נכון? על תומכי הלחימה. אי אפשר לעשות לחימה בלי תומך לחימה. הרי אי אפשר יהיה עם הטנק להיכנס לתוך עזה, אם לא יהיה שם איזשהו מישהו שמילא שמן בתוך הטנק, ושם את הבגזים בפנים, ואחר כך נשאר בשביל לתקן, ואולי גם נשאר להכיל את האנשים שבטנק, נכון? וכל מיני דברים, כל אלה הם תומכי הלחימה, הם לא לוחמים בעצמם, אבל הם חייבים להיות שם, כי אם הם לא יהיו תומכי הלחימה במקום, הצבא לא יוכל לצעוד. אני מרגישה שאנחנו בעורף, אנחנו תומכי המלחמה. ואם תשימו לב לבני הזוג שלכם, גם אם הם לא, הם לא בטייפ הגיבור הקלאסי, הם תומכי לחימה. אספר לכם איך אני אספר לכם על התומך לחימה הפרטי שלי, גילי, הבן זוג שלי, שאני רצה מתרוצצת בין הרצאות והתנדבויות וזה, וגילי נשאר בבית. ואז כשהבן שלי בצבא משרת, ונשברו לו משקפיים, והוא באמצע היום, לא יכול יותר לראות שם את מה שהוא עושה על המחשבים ולא מגלה לי, אני לא יודעת מה הוא עושה שם, והוא לא יכול יותר לעבוד, והוא גם לא יכול לנסוע הביתה כי הוא כולו מוגבל, אז מזל לי שיש לי תומך הלחימה שלי, שבא, לקח, הביא אותו, תיקן וזה, זה תומך לחימה. זה הרבה פעמים, כשאומרים גיבור, זה לא תמיד איש צבא. הרבה פעמים הגיבור זה מי שמחזיק אותי, שמחזיק את החזית של הבית, כדי שאני אצליח לצא, כן? יש וריאציות על שאלת מי הוא גיבור ומי הוא תומך הלחימה. תתחילו להסתכל על בן הזוג שלכם, נכון? עזר כנגדו, כעל תומכי הלחימה שלכם. ותראו שהרבה פעמים זה מה שהם עושים. אגב, גם להצחיק אישה, לדעתי, זו תמיכה מאוד רצינית. להצחיק אותנו ולהזכיר לנו למה אנחנו... ובאמת, אנחנו גם צריכים להזכיר להם פעם ביום, עדיף, אולי אפילו פעמיים, בבוקר ובערב, בואו נגיד לו תודה שהוא סובל אותנו. כי הוא סובל אותנו, בימים האלה אנחנו גם לא כאלה, לא מאה. אז תודה שאתה סובל אותי, תודה שאתה מכיל אותי.
את אומרת דבר מדהים, כתוב על יצחק שהמלך רואה אותו מצחק את רבקה אשתו, אחת המיומנויות, באמת, תצחיקו אותנו, זה כבד, זה קשה, זה מבהיל. אני רוצה לשאול אותך על הרב זירתיות, הבוקר נרצחת מישהי בפיגוע, איך קוראים לה, אלישבע לובין, המדהימה הזאת, חיילת בודדה שעולה מארצות הברית, חללי צבא, חטופים ונעדרים, מפונים מביתם, אנשים שהפרנסה שלהם נחרבה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, חיות שנשארו ככה לא מטופלות במקומות שהם נמצאים בהם, שדות, אז זאת אומרת, אפילו אברהם שהיו לו 10 ניסיונות, זה היה ספורדי, זה היה מפוזר, זה לא היה ככה בפרצוף. מה עושים עם הרב זירתיות? האם לא מפתחים אדישות כשיש כל כך הרבה צער בעולם? האם אתה לא הופך בן אדם כהה?
זו שאלה נורא יפה שאף אחד לא שאל אותי, עוד הרבנית. אני ממש שמחה על השאלה הזאת, כי אני מרגישה, אולי אתם תסכמנה איתי, שיש לנו אחרי חודש כבר, שאנחנו בתוך החזית הזו ושומעים מכל מקום באמת את הרב זירתיות, יש עלינו איזה סוג של קרום. לא יודעת אם אתם מרגישות את זה. הקרום הזה של הקהות, שקורה, לכל אחד זה תופס אותו במקום אחר, אבל אני שומעת את זה מהמטופלים שלי, יש מי שכל היום היא מתפקדת, וכל היום היא מסתדרת, וכל היום היא נחמדה לכולם וזה, ואז היא באה הביתה והיא בקהות רגשית, יש לה קרום, היא לא מצליחה להיות סבלנית לילדים שלה, ומישהי אחרת שסיפרה לי, שהיא עובדת סוציאלית, ועכשיו מתנדבת בכל המלונות של המפונים, ואז פתאום מטופל שלה התקשר אליה, לא היה לה סבלנות, אלא מטופל רגיל, שהיא אוהבת אותו מאוד, והיא מאוד קשורה עליו בעבודה הרגילה שלה, אבל פתאום הקרום הזה, לא היה לה סבלנות. אז באמת אני אומרת שיש לנו את הקהות הזאת, את הקרום הזה שנובע לא מזה שאנחנו לא, זה לא שאנחנו לא בסדר, אלא באמת מרוב שיש ריבוי של דרישות וחזיתות, אנחנו לוחמות בהרבה מאוד חזיתות. אבל אני רוצה להגיד שיש לנו גם הרבה כוח, הרבה יותר ממה שאנחנו חושבות. אני לא חושבת שאנחנו ידענו לפני חודש שאנחנו בכאלה תעצומות נפש. לא חושבת שידענו. שנחווה במדינת ישראל כזה אסון, שלא היה כמותו במדינה מעולם, ונצליח לעמוד בזה, ולתפקד, ולהחזיק מעמד, ולשמור כל אחד בכוח על היקרים שלו, ולשמור בלב שלנו על הדברים שחשובים לנו, ולהמשיך באמת לקוות, להתפלל, להיות באמת בהודיה על מה שיש, בהכרה של מה שיש, זה גם מה שמחזיר בחזרה את הטריות, התחושה של הטריות, כי אם אנחנו רוצות לסדוק את הקרום הזה שיש מסביב לנו, הקרום של הקהות הרגשית, אז אני מציעה להיות מאוד בהוקרה, בהוקרה על מה שיש לנו, להסתכל מסביב מה יש לי טוב, מה קרה טוב היום. אני הייתי רוצה לשאול את הבחורה הזו, שאמרה שהיא מלאה פחדים, מהבעל שלה במילואים, מה קרה טוב היום? בטוח היה משהו אחד שהיה טוב, משהו שנגל על הלב, שריגש אותה, שהצליח להבקיע את הדרך, דרך הקרום הזה.
וואו, זה באמת, זה הדאגה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שמטרידה אותי, ההתפכחות. פתאום אנשים מדברים במילה יהודי. היינו מדברים על המילה יהודי רק בימים לאומיים, ביום השואה למשל, זה פתאום, או המערכות שמוכיחות עצמן עכשיו כסופר רלוונטיות, מערכת הבריאות, מערכת הביטחון, מערכת החינוך, מערכת הכלכלה ומערכת המשפט לא רלוונטית פתאום בכלום, זאת אומרת בוססנו שנה וחצי בקונפליקט שנראה היה לנו קיומי, ופתאום את מבינה שהוא חשוב, אבל עם כל הכבוד לכם, שופטים נכבדים, זה לא היום יום וזה לא... מה? האם התפקחות זה דבר שנשאר? האם נהיה שונים, יעד?
אני ראיתי רוצה להגיד שכן, ולקוות שנהיה שונים, ואני חושבת שבמובן מסוים כולנו נהיה שונים, אנחנו נהיה אנשים שזה קרה בדור שלנו, הסיפור, הדבר הנורא הזה קרה בדור שלנו. את יודעת שב-2020, כשהיה את הקורונה, אז חשבתי על זה שאנחנו נהיה הדור של הקורונה, ושילמדו עוד דורות על גבי דורות, איך אנשים הצליחו בקורונה להסתדר. והיום אני מתגעגעת לקורונה, בוא תביאו קצת קורונה, שאלה יהיו הבעיות שלנו. באמת אני מרגישה שאנחנו הדור שצריך להתמודד עם הפצע הזה, אנחנו ניצא ממנו שונים. אני לא בטוחה שניצא ממנו לגמרי שונים, אני חושבת שהרבה דברים אנחנו נגלה הקור שלנו, הבסיס שלנו הוא נשאר אותו דבר, אבל אני כן מקווה שנהיה יותר טובים. אני מקווה שאנחנו ניקח את הניסיון הזה, הזכרת את אברהם והניסיונות, שניקח את הניסיון הזה שאנחנו מתנסים בו שהוא כואב ואכזרי, כדי להשתפר כאנשים, כיחידים, כמשפחות, כבני אדם וכקהילה. וכן, אנחנו באמת נעשים יותר יהודים. היום מישהו אמר לי, בשוחות, כולם, איך הוא אמר את זה?
אין אפיקורסים בשדה הקרב.
כן, אין אפיקורסים בשדה, זה מה שאמרו לי היום, בדיוק. בשוחות כולם מתפללים. אז יש, אז אם זה נכון, ואם זה כך, אז אולי אנחנו נצליח יותר להתגבש גם, ולהתאחד, ונגלה שהדברים שחשבנו שהם באמת פערים בלתי נסבלים ובלתי הגיוניים בינינו, הם פערים מאוד קטנים. כי מאוד מאוד מהר בא אויב להזכיר לנו שכולנו יהודים, אנחנו הרבה יותר דומים ממה שאנחנו שונים, אנחנו הרבה יותר ערבים אחד לשני, ממה שנראה היה לפני 3 חודשים, ועם נכון. זה אני מקווה שנצליח להמשיך.
אמן, אמן, אני כל כך אוהבת אותך יעל, את תמיד, איך אמרנו, מים קרים על נפש עייפה, אני לא יודעת מאיפה יש לך את כל השכל הזה, אני יודעת מאיפה, מאהבה. אהבה יולדת תשובות, בלי שאת יודעת, את אומרת, אמא, בעוד שהיא שואלת, את אומרת, מה אני אענה לה, אבל כשאוהבים זה מגיע.
זה נורא יפה מה שאת אומרת, אני גם, זה מאוד מרגש אותי, כי אני חושבת שפה בין 900 האנשים שנמצאים פה, נמצאים גם ההורים שלי, שהם יודעים כמה אני אוהבת אותך, וכמה אני אוהבת להרצות איתך, ואמרתי להם, תבואו לזום. אז הם פה מתחבים איפשהו.
אתם יכולים להתגאות בה, עד מאוד, זה לא פשוט לי בכלל שהיא מדברת פה עם קהל של 900 נשים דתיות, ויש לה השפה של כולם ולכולם, זה חינוך, זה פשוט חינוך יעל, באמת.
זה באמת בזכות אבא ואמא שלי, שאני שמחה שהם פה לשמוע את זה. אני תמיד, גם כשהם לא פה, אני אומרת שזה בזכותם, אני לא אומרת את זה רק כי הם פה.
אשרי יולדתך יעל מדהימה. הם אומרים, באמת,
תודה רבה,
את מלמדת אותנו, באמת, אנחנו רגילים לראות אותך בחתונה ממבט ראשון, ופה אנחנו מדברים על אהבה ממבט שני, הוא מפוקח וצנוע בהרבה, נדמה לי שזאת האהבה של 2023, תשפ"ד. עד הבוקר הייתי שומעת אותך, ואני עוד אעלץ אותך להשתתף איתנו. אני רוצה שנעלה את אלומה לב, שהיא יקירת המגזר ו... כתבה ספר שהיה רב מחר במשך 12 או 15 אפילו שבועות, עד שליבך התנגן, היא כותבת על שיטת ימימה, שלצערי זו לא אני, ואלומה אחרי שנים שהיא סלב רווקות, מודיעה אתמול לעולם המשתאה, שהיא מצאה את שאהבה נפשה, האם את איתנו אלומה לב? הירשי איזה, מה שלומך אהובה שלנו?
בסדר גמור.
לא, תדעי לך שאת פשוט ערבבת את, בלבלת את החיילים, הם שינו תוכניות ומתקפה, זה היה, איך זה קורה?
קודם כל, אם הם שינו תוכניות ומתקפות, אני אשמח שהודיעו לאחד האחים שלי שם שלא יודע בכלל.
אח שלך, הוא שמע על זה.
לא שמע.
הוא שמע. הוא לא שמע.
הוא ישמע, אני מניחה.
וואו. תספרי למחכות מה, הרי באמת, עשית הכל, עשית הכל על אומה, אני יודעת, את עשית דברים משונים, עשית דברים שלא שלא יעזו, איך בסוף, איך זה קורה?
עשיתי הכל ולא עשיתי כלום, את יודעת, זה 100% עבודה ו-200% חסד, זה מה שיש לי לומר, אני כאילו יכולה עכשיו להתיימר ולהגיד פיצחתי את השיטה, כן, אבל אנחנו יודעות שזה שטויות גמורות, זה חסד מאוד מאוד גדול, שאני חושבת שבמובן מסוים הכנתי את עצמי אליו כל חיי, וזכיתי, זכיתי בגדול.
אני חושבת שהוא זכה לא פחות, אני לא מכירה אותו, אבל הוא זכה מאוד, ואני באמת רוצה לשאול על האומץ הזה של רבקה אימנו בפרשת השבוע שאומרת אלך. את נפרדת פה מהילת רווקות מפוארת מאוד. זאת אומרת, זה לא פשוט, כשהמדרש הזה שתמיד מרגיז אותי, סליחה חזל, שהם אומרים שכשהמלאך אומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, ואברהם אומר, רק דקירה קטנה, רק אני אשפוך לו קצת דם, אני יכולה להבין את זה במובן מסוים, כי אתה סלב סבל מסוים, איך מבטרים על זה?
אני לא בחרתי בסלביות הזאת, את יודעת, החיים שלי
לגמרי.
מאוד, מאוד משתדלת לשמור אותם לא באור הזרקורים, וחברתי המתוקה מאיה אוחנה מורנו אמרה לי, את חייבת להודיע את זה בכל, את חייבת, את לא יודעת מה תעשי לעולם, אני הייתי כאילו מסתירה את זה, אני מודה, אבל אז כן, אז אני מבינה ש... אני לא כל כך מבינה למה זה קרה עכשיו ולמה דווקא בזמן הזה, וכן מרגישה שדווקא משהו במלחמה שאפשר לנו לבנות את הקשר קצת יותר בשקט, אבל לא יודעת, באמת אין לי תשובות, לא באתי עם תשובות. אם לך יש אז אני אשמח לשמוע, אבל זה...
יש לי תשובה אחת ותגידי לי אם אני טועה, אבל אל תגידי לי, רבניות לא אומרים את טועה, אבל יש לי תשובה אחת שאני כן חושבת שהיא נכונה. הרי חתונה זה באמת חסד. חסד ב-100%, כך אני מאמינה, הוא נוחת עלייך, כששואלות אותי בנות, למה זה עוד לא קרה לי, החסד הזה עוד לא נחת עלייך. אני מאמינה שכדי שהחסד הזה ינחת כבר, אני צריכה לא לשכוח את שפת החסד, ולתרגל אותה בדרכים שאני מכירה. רבקה למשל, רוצה איש, אבל כרגע יש לי עדה איזה איש אחר, אליעזר, והוא צמא. היא תתרגל את שפת החסד, כדי שהיא לא תשכח ביום שהחסד ההוא יבוא, האיש הלזה, הבא מן השדה לקראתה. אני חושבת שכשהוצאת את הספר הזה, וכל כך הרבה נשים ובנות ונערות ובנים בסתר, הם קיבלו ממנו כוחות אדירים, את תרגלת את שפת החסד, והוא הרגיש בנוח להיכנס. מה את חושבת על התיאוריה הגאונית שלי?
בואי נאמר שהספר הזה היה מורה מאוד גדול בשבילי. אני אשתמש במהירו, כאילו, הפך לי את הצורה הספר הזה, אני חייבת לומר, זה לא משהו שאני אומרת אותו בכל, הוא עשה לי בית ספר מאוד מאוד גדול, וידעתי שהוא חייב לצאת, אז זה באמת הנתינה שלי. אני רוצה ברשותך להתעמק רגע בפסוק אחר מהפרשה הזאת, שאליעזר עומד מול רבקה, והאיש משתעל המחריש לדעת הצליח השם דרכו אם לא. זאת עמדת נפש שאני מרגישה שאני נמצאת בה כבר הרבה מאוד שנים, שאני עושה, וימימה שהיא לא, את אומרת, תחרישי על מנת שהכל יתחזק, זה מין איזשהו, תכניסי...
תחרישי על מנת שהכל יתחזק.
חרישי, כן, זה מין איזשהו שקט, אני בסביב הספר כשהוא יצא ראיינו אותי, וכמובן השאלה הכי פיקנטית על הרווקות שלי, שאלוהים יודעת מי זה מעניין, אבל כנראה זה מעניין, שאלו אותי מה את אומרת, מה כאילו, ואני אמרתי שאני, הלב שלי שקט, זה בידיים של ריבונו של עולם, אני יודעת שאני עושה הכל, הלב שלי שקט, אין לי... אין כאן איזה משהו שאני מרגישה שלא הגעתי אליו, איזה פינה חשוכה, זה פשוט בידיים שלו, וזה צריך איזושהי התמסרות מאוד גדולה לזה, שלא תמיד גם הצלחתי להתמסר אותה, אבל זה מין איזשהו שקט כזה, שאני באמת יודעת שעשיתי הכל, ואני לא חושבת שזה קרה עכשיו כי עשיתי הכל, אני חושבת שבאמת קיבלתי מתנה מאוד גדולה, זה לא שמישהי אחרת לא עשתה ולכן לא קיבלה, היא בתפילה מאוד מאוד גדולה על כולן, אבל זה באמת איזשהו מקום של תעמדי שנייה בשקט, ותראי מה קורה, ותכנית את עצמך לפי המציאות.
כל כך יפה את מדברת, הרבי מלובביץ' מסביר כל כך יפה, כשאליעזר השדכן מתפלל שהשידוך יזדמן לו, הוא אומר, היינה מצליח דרכי, והרבי אומר, I want you, Hashem, to have success through me. זאת הצלחה שלך, היינה מצליח דרכי, כי כשהילדה שלך מסתובבת עבודה ככה בעולם, זה אבא ש... קצת לא מילא את חובתו כלפיה. אני רוצה שתצליח, היינה מצליח דרכי, וזה באמת, זה לא עשתה סתם כזאת שמחה בעולם, גם מפני שאוהבים אותך כל כך, אבל גם מפני שכל כך היינו צריכים בשורה טובה והצצה אלוהית לעולם, אחרי שחווינו אסתר מאוד משמעותי. ברשותך אלומה, אני רוצה שנלמד ביחד קטע מהספר עד שליבך יתנגן, את מרשה?
כן, בזמן לא פתחתי אותו, בואי תחדשי לי.
קדימה, זה נכון, זה תמיד מחדש. כאן מדברת אלומה מתורתה של ימימה אביטל המדויקת, אני ימימה לא מדויקת, אני רוצה שנקרא קצת קטע שמדבר על טלטלות בחיים. טלטלות. כותבת אלומה, האיזון הוא מקום פנימי מבוקש מאוד. נדמה לנו שזה מקום שבו המחשבות בהירות, הרגש נקי וטוב, אין יותר מדי ואין פחות מדי, הגוף פועל את פעימותיו ללא הפרעה, אולם זאת מחשבה לא נכונה ואפילו דמיונית, כי איזון אמיתי איננו שקט צמידי ורציף. איזון פירושו שגם אם גילינו שיצאנו כרגע משיווי המשקל הפנימי, יש לנו יכולת לסלול לעצמנו שביל חדש כדי לחזור. אדם מאוזן כי יש לו לחזור תמיד לנקודתו הפנימית, יש ליצור תשתית אליה חוזרים בכל פעם. איזון תמיד קשור בלימוד למילה חזרה. זוהי תנועה מתמדת של בקיאות ברצו ובקיאות בשוב. ידיעה שגם אם התרחקנו נדע לחזור. הסימן לאיזון פנימי הוא משך הזמן ההולך ומתקצר שלוקח לנו לחזור לעצמנו אחרי שערה. זמן השהות בהפרה של הסדר מתקצר. את יודעת לחזור לעצמך כי מדייקת. וממשיכה. את ממשיכה במילים מדהימות, מלאכת הנפש לא אמורה למנוע מאיתנו כאבים, הפתעות לא נעימות, כעסים ובהלות, איזון אינו נלחם במה שמגיע לפתחנו, אלא לומד לעבוד ביחד איתו. הדמיון שלנו, המתאמץ כל כך כדי להתקיים, מציב לנו במעין פנטזיה אידיאלית רק צורת קיום אחת, על מי מנוחות. אם אין לנו שקט, זה לא נחשב קיום. וכך, אם המים סוערים, אנו נלחמים בהם, והמאמצים להשתלט על הגל גדולים ומעייפים. כשמישהו מתוח מאוד, גלי המוח עולים ויורדים בחוזקה, גובהים, נמתחים, צפופים, ואז המתח הזה תפיל, החיים ממשיכים, אבל הגוף יכול להיות מרוחק. מה הוא?
מפיל, לא תפיל, מפיל.
אני לא רואה? מפיל. הבנתי. הגוף יכול להיות מרוחק כי קורים בו דברים חזקים, הגלים הגבוהים משבשים את הקצב, את תנועת הגאות והשפל, אין רווח נכון בין הגלים, אנו מרגישים שהחיים מסתערים עלינו, שימי לב איך היא עשתה את התנועה הגלית, מכל כיוון ואין הפוגה. זה כל כך נכון. אני רוצה לשאול אותך, אלומה, איך את מרגישה עם ההפרה של הזמן הזה? הפרת חוזים רבים כל כך, הפרה של סדר יום, איך את מרגישה עם זה? מה את עושה עם זה?
אני עושה את מה שאני יכולה לעשות. אני חושבת שחזרה לאיזון היא בצעדים מאוד קטנים, אני לא יכולה לשנות את המציאות. יש בלימוד ימים המושג של החסרה והפרזה, של מינוס ופלוס, שהם מאוד מאוד כמו תנועת נדנדה, אחד מוביל לשני. וברגע שכל כך הופתענו בצורה כל כך חסרה, מיד בהפרזה כולם התנדבו, 130% גיוס, תרומות אוכל שאין כדוגמתן, וגם בנפש ההידבקות כל הזמן לחדשות, זה אני רוצה לשלוט במצב אחרי שהפתיע אותי. חזרה לאיזון, זה באמת תנועות קטנות, זה באמת להגיד מה אני יכולה לעשות עכשיו, שהוא לא גדול מדי, כי הגדול מדי הזה לא יבטא לי את החסר הקודם. אז זה לעשות באמת תנועות קטנות, ואני מודה שבזמן הזה, אני אמרתי לעצמי, גם לימדתי מה שיכולתי, אבל גם בעיקר התעסקתי ולבנות בית, אני חושבת שזה, אני לא יכולה להתיימר ולהגיד שזה חשוב לכל עם ישראל, אבל לפחות בשבילי זה היה חשוב, אז זה מה שיכולתי לעשות.
את נתת תקווה לכל כך הרבה נשים, ועשית לנו טוב על הלב, אנחנו כל כך מודות לך על הבשורה הזו.
לאט למה אתן מקוות? כי הטוב ביותר כבר תפוס, אז כאילו למה אתן מקוות בדיוק?
סליחה, הטוב ביותר כבר תפוס, זה חיים מזרחי.
איזה מזל שיש יותר מטוב ביותר אחד, אה? כי הטוב ביותר אצלי בסלון כרגע, אז אני לא יודעת.
הלוואי שיהיה לכולן כבר הטוב ביותר. אני אשאל אותך שאלה שבחיים שלי עשתה מהפך מאוד מאוד גדול, האם את כבר חושבת עליה או שעדיין לא, מתורה של יחידה לתורה של זוג, את חושבת על זה?
אני חושבת שכל התורה של יחידה שלי כוונה לתורה של זוג. כל מה שלמדתי הוא בשביל שלום בית ובשביל יחסים טובים יותר. זה מאוד קשה דווקא לעשות את העבודה הזאת לבד, כי אין לך קונטרה, אין לך את ה... יכולה לחשוב שאני מדהימה, אבל פתאום מול בן אדם נוסף, אני קולטת שאני לא כזאת מדהימה, שיש לי הרבה חולשות ופגיעויות ופחדים, והכל כוון לשם כל הזמן, כל השנים. אני חושבת שזה כל הזמן לשם.
ואנחנו מחכות לספר הבא שלך, ממש בחיליון עיניים, עד שליבך התנגן. אלומה, לא הצלחתי לעצור את הצמרמורת, כותבת פה מישהי, כששמעתי את הבשורה. אני בוכה מלראות אותך, איזה חסד השם. באמת, תדעי לך, השם גלגל דרכך שמחה מאוד גדולה. לא הרגשתי שמחה בלב הרבה הרבה מאוד זמן, ומה לא שאלנו אותה, מה ששאלנו, מה רצית לשאול, מה לי דוד? מה רצית לשאול? חבל שלא שעה. איך מזמנים זוגיות בזמנים כאלו ומה עושים? המצב גם ככה עבורי לא היה להיט בתחום הזה ועכשיו יותר. אלומה אלייך אלומה.
אני לא אוהבת את המושג זימון, הוא מושג מאוד מאוד שתלטן, כאילו אם לא זימנת לא רצית מספיק. אני ממש לא אוהבת את זה, זה אפילו כתוב בספר באיזה צורה מאוד בוטה, כי זה מפריע לי כל האימונים והבואי כאילו תזמני ואם לא זימן ואם כן זימן תעשית עבודה מדהימה, זה באמת הכל
את השמה
בדיוק, כן. כן, זה כאילו ניו אייג' אבל כמו את השמה כמו פעם, זה כאילו אני כן מרגישה וזה אני כן חשוב לי לומר שכל הזמן אני מנסה לשפר את עצמי ולפגוש את הפינות בנפש שלי שהן חלשות, אבל כמו שימימה אומרת, חולשות הנפש הם השאר לכוחות הנפש, ואני חושבת שהאומץ שלי לפגוש אותם הוא זה שבעיקר מגדיל את היכולת שלי לעבוד איתם.
זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, אלומה, כי אני חושבת שכשאנשים מבקשים טיפים, הם חושבים שמה שיש לך לתת זה משהו טכני. טיפ זה נשמע משהו טכני, ומה שיש לך לתת זה בכלל לא משהו טכני. את מדברת על משהו מאוד עמוק וערכי, שקשור לזה שאת היית מוכנה לראות את עצמך, ואת עד עכשיו מוכנה לראות את עצמך, ואת מסתכלת, ואת מנסה לשפר את עצמך, קודם כיחידה, עכשיו גם תעשי את זה גם כזוג, אבל יש פה איזה משהו אישי, אישי, מסע שאת עושה ותהליך עם עצמך, זה לא טיק, זה לא, תתני עוד הזדמנות שנייה לדייט שלא מצחן בינה, זה לא עניין של טיפ, זה עניין של איזו התכווננות רוחנית ונפשית עמוקה בעיניי.
כן. היו גם כמה סגולות לדעתי שעזרו, הן קצת מוזרות, אבל יש סגולה אחת הרבנית עם אמא שאת תמותי עליה, אני חייבת להראות לך אותה. קניתי טבעת יהלום, חיכיתי לרגע הזה לספר לך, אני לא סיפרתי את זה לאף אחד, טבעת יהלום פיצי, הוא קטן ממש ממש, אני אמרתי לעצמי בואי תרגישי כאילו, והלכתי איתו כל הזמן. ועכשיו אני מתכנת לתת אותה לחברה טובה, שאני רוצה שהיא גם בעזרת השם תזכה.
יא.
סיפור יפה.
ועוד סגולה מדהימה, עוד סגולה מדהימה, לא קבילה כנראה על פי ההלכה, אבל אחותי נולד בן סביב ראש השנה, והיא נתנה לי להיות קוואטרית. אז זה היה כאילו קוואטר משולש, כי אני עברתי את זה לעוד אחות שהעבירה לבעלה, אבל זה היה, כאילו היא אמרה לי, את חלק מהדבר הזה, את לא בחוץ, לא בגלל שאין לך זוגיות, את פשוט חלק, ולטעמי זה אחד הדברים, אז אני לא באמת יודעת, כן, אז כמו שאת יודעת, עשיתי סגולות מופרכות ועזויות לגמרי, אבל זה מאוד מאוד שימח אותי, להיות שם.
יש סגולה מרכזית אחת לאלומה, שקשורה מאוד למה שאמרת עכשיו על הברית, את דיברת על זה המון, הכוח של המשפחה. איך אמרה יעל, תומכי לחימה, הם היו כאלה תומכי לחימה, ואת מדברת על זה המון, וזאת נקודה בעיניי מכוננת.
אין על משפחת להם זה, לגמרי. יודעים להצחיק, ויודעים לתמוך, ויודעים להיות ציניים, ויודעים הכל ביחד, ובעיקר, שוב, יש לי מקום.
תומכי חלימה, כותבת שירי אוסטר. אז יעל, בכל זאת, תני לנו טיפ, זה נורא, תדעי לך, אני יכולה ללמד שיעור הכי עמוק בעולם, ובסדר אומרים לי, אבל הרבה תני טיפ, עכשיו תתני טיפ, או שהזום הזה לא מסתיים, יעל, טיפ.
אני מרגישה שאני אתן טיפ, יש לי הרגשה שאלומה עשתה אותו, משהו בעמדה הזאת, מצד אחד צנועה, ומצד שני, גם כשהיא יחידה, היא כבר חושבת זוגי. היא כבר חושבת זוגי. יש בזה משהו, משהו בהתכווננות הזו, בלחשוב איך היא, אם היא עוד לא יודעת, לא יכולה לתרגל את זה, לא, אולי לא יכולת לריב עם בזוגך, אבל כנראה תרגלת את זה איכשהו, וחשבת והתעמקת ביחסים, הרבה לפני שהיה בן זוג. אז זה הטיפ שלי, תחשבו זוגי.
היה לי גם, סתם, ובצחוק אני אמרת, אבל היה לי גם הרבה להתאמן עליהם. על הריב, כל מיני, הרבה טריפים,
זה מאוד חשוב, ללמוד לריב זה מאוד מאוד חשוב.
הרבה סטאג'רים עברו בה, את היית גיבורה, אני אומרת לך על אומה, באמת, ואת היית גיבורה כאיש,
זה באמת, ברוך השם, אני רק בשנה האחרונה הבנתי שאני נורא מפחדת מדייט ראשון, עד היום 19 שנה הלכתי לדייטים ולא קלטתי איזה גרועה אני בדייט ראשון. באמת, כאילו, רק השנה הבנתי שאני במתח, וכן, כל הזמן יש מה ללמוד שם, אני מרגישה שגם
עכשיו... ברור, אז שנה תלמדי, כמה זה קשה השנה הראשונה לנישואים. ובסדר, ואז יהיה לך חומרים לעוד ספר. ואז תגיעי לשנה השנייה.
הנה, גל בידרמן, השחקנית המהממת, כותבת, חייבת לומר שקראתי את הספר, והוא כל כך חכם, הייתי בטוחה שאת בת 60 פלוס, כי את כזו חכמה, ופתאום היא רואה אותך צעירונת כזאת. לא רואים שום דבר. ממש לא, את יפהפייה. שימחת אותנו מאוד. רגע, עד שליבך התנגן, שם הספר בפעם ה-700. מה יהיה? עכשיו תנו לי טיפ לרבנית, הקשב וריכוז. יעל, אני לא מצליחה. מה עושים? מה עושים עם הקשב וריכוז של התלמידות שלי? מה אני עושה? זה ימים ללא, קשב וללא. זה נורא. נתפלל. אנחנו נתפלל על זה. אלומה, מזל טוב. פשוט, זה מה שאני...
את מחתנת אותי, הרבנית ימימה. את אמרת לי, אני מחתנת אותה.
אני עורכת לך את החופה, אם עוד לא אבינות. באמת, ושיהיה לך רק טוב, ויעל, עשית לנו אור בלב, ואור בנשמה, לשמוע עצה טובה, זה כל כך מחכים, ואלומה, הספר שלך למרשותיי, ואני פותחת אותו במקנה בימים האמיתית, ומסתפקת בלהיות הימים האפייק, אבל זה גם, יש לזה חן, לא מבוטל.
אני מתה על זה, על הימים השעת.
תודה רבה יעל דורון, תודה רבה אלומה לב, תודה רבה לכל הבנות שרצות מחר ומתייצבות לקנות יהלום טן 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 טן, כי זה מה שלקחת
כל השיעור. גדול משלי, אני סתם מצאתי אחד קטן. הוא גדול, מתיימים, את לא צריכה להגיד פה קטן.
את היהלום הענק ונחמה לעם הטוב הזה וקימה ואהבה ועוד ועוד בתים וחופות שיבנו. ונורית, תודה רבה, נורית איילון הירש, ותודה לפרשה ואישה, ותודה לתלמידות המקסימות שלי. בעזרת השם, בלי נדר, מחר שיעור בשערי חסד, אם לא יהיו אזעקות. אם יהיו אזעקות בירושלים, אז לא. נוריתו, שאת רוצה להגיד משהו?
כן, אנחנו רק נעדכן שאת הזום הזה אפשר יהיה לראות באתר השירה, ואם מחר יהיה שיעור, אז יעבור שידור חי, למי שלא יכולת להגיע פיזית לשיעור, יעבור שידור חי באתר השירה. ותודה לשי לירן, שעומדת מאחורי המצלמה ומשדרת לנו.
פורעת על ברכיה, ביתר דיוק, ממש. שואלים פה על אומה אם ענדת את הטבעת, כי אחרת הסגולה לא עובדת, ועל איזה יד ענדת אותה, על כך בשבוע הבא. יעל, תודה ענקית.
תודה, לילה טוב. תודה רבה.
תודה רבה.